אז אנחנו בפרשת בהר, היה מי שהמליץ לי לכתוב השבוע מהר הרצל לפרשת בהר, אבל באמת אני חייבת להגיד שמאוד מאוד התגעגעתי, זה מאוד היה חסר לי השיעור, וגיליתי גם, אל תגלו לאף אחד, שאני ממש לא יודעת שום דבר על פרשת אמור, שזה הפרשה הקודמת, כי יש מחיר לכל דבר, ברוך השם, הנחיתי טקס המשואות, ובכלל היה יום העצמאות ולא נפגשנו, ואם אין משהו שמחייב אותך, זה בכלל, זה טיפ לחיים, אם אין משהו שמחייב אותך לעשות משהו, גם אם הוא חשוב לך, לא בטוח שתגיע לעשות אותו. והראיה היא שאין לי שום דבר להגיד על פרשת אמור, כי לא פתחתי ספרים ולא הכנתי שיעור וכולי, אז תודה לכם שאתם באים כל שבוע ומכריחים אותי, אבל שכל אחד באמת ייקח את זה לחיים. אם אתה רוצה לעשות משהו, תנסה גם להוסיף לו את המחויבות. זה לא מספיק שאתה אוהב אותו, תכריח את עצמך במרכאות, וזאת הזדמנות לומר שאנחנו פה שבוע הבא, כרגיל בלג בעומר, בעזרת השם. אני פה, אני אכן שיעור, אני אעבור על הפרשה, אתם מוזמנים גם. שימו לב איך מתחילה פרשת השבוע, בעיקרון מאוד מעניין שפרופסור פנחס פלי הגדיר בתור כותרת על לפרשה הזו, הכותרת שהוא נתן זה כאשר התורה והארץ נפגשים. כלומר, אנחנו אחרי מעמד הר סיני ואחרי בניית המשכן, ובעצם מתחילים לדבר איתנו תכלס, כלומר אנחנו צריכים להתחיל להגשים את עצמנו במקום הזה, מקום אחד בלבד בעולם, והפרשה מדברת על ההתחלה הזו. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. זאת הכרזת הפתיחה, עוד מעט נראה מה כתוב בהמשך, אבל כי תבואו אל הארץ, אמרנו התורה והארץ והעם נפגשים, ואני אגיד כאן משהו לא פופולרי, זאת אמירה שאני עוד לא שמעתי בנאום של שום פוליטיקאי עד היום, ושמעתי, יצא לי לסקר בתור כתבת הרבה נאומים, עוד את אריאל שרון ואולמרט ואהוד ברק כראש ממשלה, נתניהו, נאומים של בוז'י, אפילו נאומים של אראל מרגלית, שזה לא לציטוט בדרך כלל הרוב, אבל ככה לא לילדים, אבל כל נאומי הפוליטיקאים בדרך כלל, ואני אומרת את זה ככה לצערי, מאוד מאוד מלאים בביטחון עצמי כלפי הארץ. אנחנו שומעים את זה המון, גם ביום השואה ויום הזיכרון, יום העצמאות, עוד מעט יום ירושלים, המון דיבור על זכותנו על הארץ, שזה נכון לכאורה, אבל הפרשה מוסיפה איזושהי הערת הזהרה לנאום הזה. אנחנו כאן, זה הבית שלנו, אנחנו לא מתבלבלים, יש לנו זיקה והבטחה לארץ הקדושה הזאת, אבל הפרשה מתארת עוד מנגנון שבאמת לא שמעתי אותו אף פעם, הוא פחות סוחף, אולי פחות ככה גורף מחיאות כפיים. בואו ניקח שני פסוקים מתוך הפרשה שמתארים את ההקשר הזה, את המנגנון היותר עדין הזה ביחס שלנו, כשאנחנו סוף סוף מגיעים לכי תבואו אל הארץ. אז הפסוק הראשון אומר לנו, והארץ לא תימחר לצמיתות, כי לי הארץ, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. הארץ היא של בורא עולם, וכשאנחנו, זה פסוק שמדבר על שנת היובל, בעצם שלא יהיה לנו קשה להחזיר פעם ב-50 שנה, הכל מתאפס, הקרקעות, בעצם אין לנו עליהן בעלות של קניין, צריך להחזיר בשנת היובל את הקרקע, אז התורה אומרת, אל תכעס, אל תתעצבן, היא לא שלך, הארץ בעצם לא שלך, זו עובדה שקשה להפנים, בטח כשאתה נאבק בעם אחר שאומר שהארץ בכלל שלו, זה ודאי שלו, ויש פה איזו אמירה, מדרש תורת כהנים שמפרש את ספר ויקרא, המדרש מסתכל על הפסוק הזה, וממש שתי שורות שתפסו את עיניי, והן שורות שהן סוג של אפילו סלוגן, שכתובות במדרש מתחת לפסוק הזה, ממש מפרשות אותו. אל תעשו עצמכם עיקר, כשאתם באים לארץ, לא בתחושת עדנות, בעלות, קולוניאליזם כזה, זה לא. אל תעשו עצמכם עיקר, אתם יותר באווירה של כלי, של שליחות, וזה ממש סיסמה ככה מנוסחת היטב. כשתהיו שלי, הרי היא שלכם. שוב, איזה מנגנון, אמרתי, הערת הזרה מעניינת. אם אתם שלי, אז הארץ תהיה שלכם. זה הפסוק הראשון שבעצם הפרשה ככה מאתגרת אותנו ביחס לארץ ישראל, לא לבוא אליה באווירת מגיע לי, אלא יותר באווירה של אני מקווה להיות ראוי לה. ויש עוד פסוק ממש מעורר מחשבה בהקשר הזה, גם הוא מופיע בפרשה שלנו, שוב אמרנו התורה והארץ נפגשים, והפסוק הזה כבר דורש מאיתנו משהו, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם, ואז וישבתם על הארץ לבטח. יש לנו סוג של חוזה עם, עם החתיכת קרקע הזאת, עם המולדת הזאת, וההתנהגות שלנו תשפיע על ההצלחה שלנו לחיות כאן, ולא לצאת עוד הפעם לגלות. אפשר ללמוד את ההיסטוריה של חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, לראות מה קורה כשאנחנו לא עומדים ברף שהארץ דורשת, כמו חוזה סחירות. אני בטוחה שלכל אחד פה יש הרבה סיפורים על בעלי בתים וחוזי סחירות. אני גרתי בכמה שנים בסחירות בנחלאות, והדירה שלנו אז ספציפית היום כולה סודנים, אבל ממש לא משנה באיזה רחוב, אבל יש פה הרבה שעוד בהווי הדירות הסחורות, כולנו יודעים מה זה בעל בית, מה זה חוזה, מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, למה אנחנו מתחייבים. זה סוג של חוזה, כך אומר לנו הרב שמשון רפאל הירש, יש בעל הבית ויש חוזה שאנחנו סוחרים ולא בעלים של הדירה הזו ממנו. זה לא פוליטיקלי קורקט, אני אומרת שוב, לא תשמעו את זה כל כך בנאומים של זכותנו וריבונות וכולי, זה לא, נשמע קצת לא ממלכתי, הפרשה פשוט אומרת לנו את זה, ומי שוודאי אפשר לחשוד בו באי אהבה כלפי ארץ ישראל, הוא חנן פורט, זכרונו לברכה, וכשהוא דיבר על הפרשה הזו, הוא נגע בנקודה של החוזה הזה שלנו עם המקום הזה, והוא היה אומר שלא צריך לדבר על זכותנו על הארץ, צריך לדבר על חובתנו על הארץ. לא זכותנו, אלא חובתנו על הארץ, ומשם הוא המשיך ואמר, חובתנו זה אפילו יותר אומר שהיא שלנו. זכות אני יכול לוותר. קיבלת משהו, אני לא חייב. על זכות אפשר לוותר. אם זאת חובה, אסור לי להשתמט. אתה לא רשאי, אין לך סמכות. הארץ, יש לך חובה כלפי המקום הזה. זה יותר מאתגר, וכל המחשבות האלה ליוו אותי בכל התקופה האחרונה שבה ביליתי במילואים בהר הרצל, בימים ובלילות, בחזרות, חזרה גנרלית ופרה-גנרלית ופוסט-גנרלית וחזרה מצולמת וכולי, ולחכות שהדגלנים יסיימו, ועברו שם באמת הרבה 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 שעות, והיה לי זמן להכין את השיעור הזה, כי כאמור פרשת אמור לא השקעתי בה. וכשהסתכלתי גם על הפסוקים וגם הסתכלתי מסביב על מדליקי המשואות, על אותן 12 משואות ואנשים מיוחדים שנבחרים כל שנה להדליק, זה קצת התחבר לי. כי בעצם צריך גם לשאול מה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו כשאנחנו חוזרים לארץ, באיזה גישה אנחנו חוזרים? בגישה של לתפארת מדינת ישראל, בגישה של תראו מי האנשים שהם גיבורי התרבות שלנו, שאנחנו שמים בראש, או בגישה של הכל פה זבל ורק לקטר והישראלי מכוער וכולי. ובעצם זה, הגעתי למסקנה שמתוך 365 ימים בשנה, כפול 24 שעות, שמישהו יחשב אם הוא רוצה כמה שעות יש בשנה, 365 כפול 24, תעשו בבית, מתוך זה אנחנו מאפשרים לעצמנו חצי שעה בשנה, שבה אנחנו אומרים ציניות הצידה, עכשיו בואו נצדיע לאנשים חיוביים, באמת בלי אבל בסוף, בחצי שנה, שעה הזאת, כמו שגם גיליתי לאורך השנים, כל הדתיים בכלל בתפילת ערבית, אבל אבל זה כאילו חצי שעה בשנה שבה אפשר להגיד, אוקיי, עכשיו, פוס, רגע, שנייה, אנחנו מתרכזים בטוב, מאירים את הטוב, מעצימים, לא סתם גם מדליקים משואה, מאירים את הטוב, מדליקים את זה. ובאמת זה עורר בהרבה מחשבות. נגיד, היינו עושים כזה דבר פעם בחצי שנה, פעם ברבעון, פעם בחודש, פעם בשבוע, הצדעה, לעשות את האנשים האלה סלבס, לעשות את הדמויות האלה, אני הייתי איתם מאחורי הקלעים, שעות. תדמיין מצב שבו לבית האח הגדול, אתה מכניס את נילי ומויש לוי, זה זוג ממודיעין ששניהם תרמו כליה. זה דבר מופלא, הם חגגו 25 שנות נישואים, בכלל זוג שחוגג 25 שנות נישואים כבר אפשר להצדיע, וכל אחד, איך חוגגים 25 שנות נישואים? אז נוסעים למסע תענוגות מסביב לעולם, יוצאים לאיזה צימר יוקרתי, קונים, מפנקים, משפצים, לא. תורמים כליה, ככה מציינים את האירוע, אז הוא תרם, וזה, הם לא יכולים ביחד, כי אחד צריך לסעוד את השני, זה חודש של מנוחה, של שיקום, אז חיכו עוד חודש, ואז היא תרמה. מזל טוב, ככה חוגגים 25 שנות נישואים, תפארת מדינת ישראל, כל הזמן אמרנו שביחד יש להם שתי כליות שמסתובבים שם ככה מאחורי הכליים, אז ביחד אתה רואה שתי כליות, וזה דוגמה, לא שמעתי עליהם קודם, לא נשמע עליהם כל כך גם אחר כך, לידם נמצא גם, שוב, שעות אתה יוצא לך להכיר את האנשים, אבי טויבין, בן אדם שראה את החותרת יסמין פיינגולד טובעת בירקון, הוא לא ידע שזה היא, טובעת בירקון, וכמו ב... יש רשי מפורסם שאומר לא תעמוד על דם רעך, זה מי שרואה את חברו טובע בנהר וקופץ להצילו. אז שאלתי אותו מאחורי הקלעים, הוא לא מכיר את הרשי הזה על הפסוק, אבל הוא קיים אותו בגופו. הוא ראה אדם טובע בנהר, קפץ והציל אותו ממוות. זה כאילו הוא מסתובב ככה בינינו, הוא לא בדיוק איזה גיבור תרבות, לא עושים איתו סלפי ברחוב. תדמיינו מצב שבו אלה גיבורי התרבות, שאתה יחד כמובן עם רון הרמון ועם החיילים הבודדים, ועם הדרוזית המהפכנית, ועם החרדית החברתית, ועם הרצל ביטון כמובן. הרצל ביטון לדעתי אגב ייכנס לאיזה ריאליטי בקרוב, אני לא דואגת, נראה לי שזה כבר סגור עם הסוכן שלו. זה בכלל טוב, היה מפגש מרתק. קודם כל צריך להגיד, הבן אדם, ככה הוא מדבר, כלומר ככה הוא גם מבקש קפה מאחורי הקלעים, הוא מאוד מלודרמטי, וזה... זה גם מגיע, כאילו, אתה מבין את זה, בן אדם היה בין חיים למוות, הוא עבר שיקום, אז כל מילה הוא חוצב מגרונו, ככה כל מילה, ומישהו אמר לי שהוא, הרצל ביטון זה פירוש מודרני למילים המפורסמות, כל עצמותיי תומרנה. כלומר, כל, אתה רואה שהגוף והנפש מחוברים, כל מילה זה ככה, מעומק הנשמה, כל עצמותיי תומרנה, זה באמת כוונה, לוואי עלינו ככה להתכוון לכל מילה שאנחנו אומרים, ו... זה בחזרות הגנרליות, אחת מהן הוא גחנתן את כל הטקסט, כבר הבנתי שזה הולך להיות להיט, והוא כל כך התרגש וככה זה, וכשהוא אמר את ולתפארת מדינת ישראל, והוא שכח להדליק את המשואה, כאילו זה כבר היה עשי, לא היה מה להדליק, הכל כבר בער, הכל כבר דלק, זה כבר היה באמת, אז זה הרצל, בכלל זה מעניין, כי אני אגיד לכם מה הקטע שהכי ריגש אותי, ונחזור לפרשה, אבל באמת זה קשור, אני חושבת, זה טוב הארץ. האם אתה מסתכל על יש פסוק, ענבים ירשו ארץ, האם אתה מסתכל על אנשים האלה ומעצים אותם או לא, בכל השנה. ואותי מאוד מאוד ריגש דווקא קטע אחר בכלל בכל החזרות. פייני סוכנק, זה הפעילה החברתית החרדית, היא הקימה עמותה לנשים גרושות, דתיות וחרדיות. היא בעצמה גרושה, ומאוד מטפלת בכיוון הזה, ופתאום היא אומרת בתוך הטקסטים, אני פייני סוכניק, בת זה וזה, מדליקה משואה לכבוד זה וזה, ולכבוד הקהילה, ולכבוד הנשים, ולכבוד מלך שהשלום שלו, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. ואני אמרתי, יואי, איזה יופי, כאילו מזכירים פה את בורא עולם ובצורה כל כך פיוטית, מלך שהשלום שלו, אמרתי, אין, זה הולך להיות השיא של הטקס, השיא של הטקס. פתאום בא הרצל ביטון, לכבוד בורא עולם, מה מלך שהשלום, שחייני וקימני והגיעני לזמן הזה. אני לא ראיתי מישהו ששיתף באופן ויראלי את הסרטון של פייני, כאילו, לא בדיוק, מלך שהשלום שלו. ואז בדרך הביתה, ידידיה אומר לי, אבל זה אותו אחד, הם דיברו על אותו אחד. אפשר לפנות אליו במלך שהשלום שלו, ואפשר לפנות אליו בכל רעש גדול ואדיר וחזק. זה שתי בחינות לדבר על הקדוש ברוך הוא, גם בחיים. אז העיקרון הוא של כי תבואו אל הארץ, אמרנו, זה באיזה גישה אנחנו מגיעים, ואני חושבת שאחרי עיקרון העל הזה, שפרשת בהר בעצם אומרת לנו, היא מפרטת כמובן, היא לא משאירה את זה אמורפי, והיא נותנת לנו לפחות, יש בה הרבה מצוות, לפחות שלושה כיוונים, שאני ככה מצאתי בפרשה, שלושה כיוונים של איך לחיות כאן. והכיוון הראשון, אנחנו נלך, נדגום ככה את שלושתם ונראה, שלושה כיוונים של הוראות, אתה נכנס בבואכה לארץ, מה קוד הכניסה, כמו בכספת, מה קוד הכניסה, איך צריך להתנהג כשנכנסים למקום המיוחד הזה שאנחנו זוכרים לחיות בו. אז באמת העיקרון הראשון, והוא פותח את הפרשה, והוא מאוד מזוהה איתה, שמיטה. קודם הבאנו רק את התחלת הפסוק, אז בואו נדבר על כולו, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ, אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. ככה הפרשה מתחילה ובעצם אומרת לנו, איך שאתם נכנסים, תרגיעו. כמו בפתיחה ספר בישול למרוקאית, קודם כל תרגיעי, ככה זה מתחיל, אז קודם כל תרגיעו. אתה בא לארץ, תרגיע, תרפה. כלומר, אם קודם אמרנו רעיונית שהיא לא שלנו וצריך להתנהג בה בצורה מסוימת, פה באמת אומרים לנו, אתה נכנס, אל תעבוד את האדמה פעם במחזור של 7 שנים, כמו שבת פרטית, עוד מעט נראה את הקשר לשבת הפרטית, ויש סיפור מפורסם על רבי חיים מוולוז'ין, ששני אנשים רבו על קרקע, באו אליו במחלוקת הלכתית של מי הקרקע, זה אומר שלי, זה אומר שלי, אז זה לא יחלוקו המפורסם, אלא הוא פשוט איתה את אוזנו אל הקרקע, איתה את אוזנו לאדמה, התכופף ואמר שאני מקשיב לה, והם ככה מתפלאים, ואז הוא אומר להם, אתם יודעים מה היא אמרה לי? היא אמרה, הרי שניכם שלי, על מה בעצם הריב? זה סיפור שמביא הרב ירוחם ממיר, המשגיח המיתולוגי של ישיבת מיר, בתחילת הדיון שלו על פרשת בהר. שוב, כל העיקרון הוא, וזה מאוד קשה את התפיסה הבסיסית שלנו, מה זאת אומרת, זה שלי וזה שלי. אז התפיסה הבסיסית של הרפיה, של שמיטה, ויש פה עוד שאלה שהשמיטה מעוררת, בעצם מי צריך מנוחה? האדמה? האדם? מי באמת צריך פה את המרגוע הזה? דיברנו בעבר על ואהבת לרעך כמוך, שבעצם אם אתה, כאילו, אתה קודם כל חייב לאהוב את עצמך. אחרת, זה הנחת יסוד. ואהבת לרעך כמוך, הנחת היסוד היא, בן אדם אוהב את עצמו. אחרת, אי אפשר לקיים את זה. ברור שבן אדם אוהב את עצמו. לצערנו, לא תמיד זה נכון, אבל התורה נותנת אמון, ואהבת לרעך כמוך, ברור שאתה אוהב את עצמך. פה יש סוג של, ואהבת לאדמתך כמוך. כלומר, ברור שאתה נותן לעצמך מנוחה של שבת. ברור שאתה אוהב את עצמך ונח, תן גם לה לנוח. מה אתה נח, אף היא נחה. כלומר, ודאי, אתה ודאי נח. לא בטוח כל כך בימינו, ודאי שאתה נותן גם לה לנוח. והפורמט הזה של שמיטה, גם שבת וגם שמיטה, נראה לי סוג של סטארט-אפ שאנחנו מפספסים. גם אנחנו וגם בקטע של אור לגויים, בקטע של להוציא את זה החוצה לעולם כולו, הרעיון של שמיטה, אם פעם 100% מהחברה היו חקלאים, כמעט 100%, ושובתים פעם ב7 שנים. אז למה היום? אין שום סיכוי, מהרגע שאתה מגיע לשוק העבודה עד הפנסיה, אין מנגנון שפעם ב7 שנים אתה ממלא מצברים, אתה שומט, אתה שובט. יש את זה במקצוע אחד, ההוראה, שנת שבתון, בילדותי, זה היה הכי הכי כיף. אמא שלי היא מורה, וגם אמא של אמא שלי, גם סבתא שלי היא מורה, וזה כאילו, כשהייתי ילדה, זה היה לי ברור שכל האימהות מורות, ושזה מה שאני אעשה, זה כמו, טוב, הילדים שלי חושבים שכל ההורים שדרנים, כל אחד כאילו חושב, אז אמא שלי, כשהיה לה שנת שבתון, וואי, זו הייתה השנה הכי כיפית משפחתית, וגם כשסבתא שלי היה לה שנת שבתון, אז אין, הפורמט הזה של שנת שבתון, לחשוב איך אנחנו לוקחים את השמיטה, ונותנים אותה גם לאיש ההייטק, או לעורך דין, או לעיתונאי, או לנהג האוטובוס, והרב קוק מדבר בצורה ככה, לפני הדיונים ההלכתיים שלו, בספרו שבת הארץ, הוא גם מסביר את העיקרון של השמיטה ושל השבת. יש פה משפט בעיניי מקסים, הוא כותב כך, דחיפת הגידול וההשתלמות של החיים, כן, בן אדם רוצה לגדול, רוצה להשתלם, להתפתח, דחיפת הגידול וההשתלמות של החיים, צריכה שתצא אל הפועל על ידי נתינת רווח של הפסקה והתנערות ממהומת החיים הרגילה. אתה רוצה להתפתח, לעוף על עצמך, אתה רוצה להוציא את זה אל הפועל, אתה חייב לתת רווח, הפסקה והתנערות ממהומת החיים הרגילה. והוא כתב, מה הייתה בדיוק מהומת החיים ב-1900 ומשהו? סוס ועגלה, כאילו הדבר הגיע, מה? תחשבו מהי מהומת החיים הרגילה, זה עוד לכתב לפני הוואטסאפ, כן? מה הם ידעו על מהומת החיים בדיוק? מהומת החיים הרגילה, הוא אומר לנו, אנחנו חייבים להתנער ממנה, והוא ממשיך ושוב מחבר את זה, בין השבת, אם אתה לא קולט את הפורמט של שבת, לא תבין גם את הפורמט של השמיטה. היחיד, מתנער מחיי החול לפרקים קרובים בכל שבת. זה, לפרט יש את זה בכל שבת. את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, כל אחד יוצא אחרת משבת, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה, כי מזמן לזמן התגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא זוהרו. שנת שבתון מוכרחת היא, כן? לא רק למורה, לאומה ולארץ. שנת שקט ושלווה, בעין נוגס ורודה, שנת שוויון ומרגוע, התפשטות הנשמה. שוב, תחשבו שאנחנו יכולים להגיע למצב שבו לא רק נייבא לחול טפטפות וווייז, לא רק נלמד את העולם איך לעבוד, אלא גם איך לנוח. ישראל כל כך ככה עצבנית וצפופה וקולנית, זה לא נשמע לנו הגיוני, אבל התורה נותנת לנו כלי מנוחה ובעצם מכריחה אותנו לנוח. שמעתי הגדרה מעניינת לאחרונה, הוא היה ראש המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור קרלו שטרנגר, והוא התראיין בגלובס, כתבה ארוכה, על מה זה הצלחה. והוא נתן הגדרה מעניינת, כמה האנושות בעייתית בלהגדיר לעצמה הצלחה, תקף מאוד את חברת נייק על הסיסמה Just Do It, כן? רק תעשה את זה. הוא אומר, מה פתאום? משגעים פה אנשים עם הצלחה כמותית ומדידה, הצלחה של כסף ושל הישגים. זה, רוב האנשים לא מגיעים לאושר בגלל הרדיפה, בגלל מהומת החיים. בגלל שהם לא מגיעים, בגלל שהם לא שומטים. ואז ביקשו ממנו הגדרה, אז מה זה הצלחה? הצלחה זה לא כל המדדים שאנחנו חושבים, הוא הגדיר את זה בשתי מילים, רווחה נפשית. אם אין לך רווחה נפשית, סימן שאתה לא מצליח. זה לא משנה כמה מחר אתה עשית, קיבלת, הרווחת, התפרסמת, רווחה נפשית זה המפתח להצלחה. והוא אמר, נתן שם איזה טיפ מעניין, אני התחלתי ממש להשתמש בזה על הרבה דברים, תבדוק בכל פעילות, האם הדבר הזה מרוקן אותך מאנרגיה או נותן לך אנרגיה? מרוקן מאנרגיה או נותן אנרגיה? האם אתה אחרי זה, לא משנה אם התאמצת, יש דברים שאתה מתאמץ, אבל אחרי זה אתה אף, אתה שמח שעשית, זה נותן לך אנרגיה, גם אם עמלת. ויש דברים ששואבים ומרוקנים אותך מאנרגיה. הוא אמר, תבדוק בפעילות שלך, בעבודה שלך, בתחביבים שלך, והוא מאוד תקף את תחום הקואוצ'רים, שאומרים, יכולים להגיד לך, כן, להגשים את כל המטרות, קדימה, 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 להפך. הוא אומר, לא בטוח שה-Just Do It זה גישה. מאמנים שאומרים לך, איך הם, הוא אמר כאן, משתמש באיזה ציטוט, מימוש עצמי, מימוש עצמי להצליח וכולי, לא, מימוש עצמי זה לחיות לפי מה שאתה ומי שאתה, ולא להקשיב ל... אמירות שאומרות לך שאתה חייב כל הזמן להזיז את הגבינה ולהשתנות ולהתפתח, לא בטוח, יכול להיות שהמקום שלך הוא לאו דווקא שם, יכול להיות שלא תגיע לרווחה נפשית, וזה העיקרון הראשון של השמיטה. היה לי השבוע עם עצמי קצת דילמות ביחס לזה, כי עשיתי כתבה שאחר כך הרגשתי שהיא העבירה מסר מאוד מאוד וורקוהוליסטי, מאוד מאוד לא מחובר למסרים האלה. הרבה זמן, יש לי חברה כבר הרבה שנים, רבקה רביץ, היא קלטו של הרב אברהם רביץ, אחד מחברי הכנסת החסרים ביותר, שני חברי הכנסת החסרים ביותר זה חנן פורט והרב רביץ בעיניי, כמובן אורי אורבך זכרו לברכה, טוב לא נתחיל פה עכשיו מצד חברי כנסת חסרים, אולי מצד חברי כנסת המיותרים אפשר גם, אבל עזבו כרגע, אנחנו בכלל בערב דרמטי מאוד מבחינה פוליטית, תודה שבאתם להתנתק לשעה מעלילות בוז'י וליברמן, אבל אגב סבא של בוז'י אחראי לבניין הזה, היכל שלמה, ממש, זה היה חלום וממש מיזם שלו. איפה היינו? רבקה רביץ היא קלטו של הרב רביץ, ועובדת יותר מ-20 שנה עם רובי ריבלין, עוד מימים שהוא היה חבר כנסת, ואחר כך יושב ראש הכנסת, ושר, והיום נשיא, והיא ראש הסגל של בית הנשיא. ראש סגל זה אומר... תפקיד מאוד מאוד בכיר, זה מעניין בלי קשר, כלומר אישה בתפקיד ראש הסגל לא היה בבית הנשיא וזה מעניין. אפשר להוסיף לזה את העובדה שהיא אישה חרדית, מתנחלת שגרה בביתר עילית, ואימא ל-11, ודוקטורנטית שכותבת דוקטורט באוניברסיטת חיפה. כל זה ביחד זה רק מעייף אותי להגיד את זה, וגם מאוד מאוד צנועה, לא מחפשת פרסום ולא רצתה להתראיין, עובדה שרוב הציבור לא שמע עליה. והחלטנו בשבילה שהגיע הזמן שישמעו עליה, לא, היא גם הסכימה, וצילמתי את הכתבה, גם בבית, איך היא מארגנת, 11 ילדים, ויוצאת בבוקר ליום מטורף עם ראש הממשלה של סינגפור, ותקסים, ועניינים, ובלגנים, ומשרד, ותוך כדי מנהלת הבית מרחוק, וחוזרת ומרדימה את כולם, ואז מתיישבת על הדוקטורט. ב-11 בלילה, מה שמתחשק לאישה שגמרה להרדים 11 ילדים, זה כמובן קצת לגייץ ולהתיישב על הדוקטורט. ואני משדרת את הכתבה, ואני אומרת, רגע, אם לי זה עשה כאלה רגשות השם, אז מה, זה יוציא, כאילו, מה עשיתי פה בעצם? מצד אחד אתה מקבל השראה וכוח וכל הכבוד, מצד שני אתה אומר, מה, זה כל האלה שמתראיינות, כמה הם, בשש קמות, בשש וחצי שיחת ועידה במשרד, בשבע זה יוגה וויפסנה, ובשמונה הם, כאילו, ואז אלה ששואלים אותם מה החיסרון שלהם, אני פרפקציוניסטית, זה too good to be true, וזה גם לא נראה לי מודל, ומצד שני, באמת אישיות מרשימה, ומהיכרותי, איתה זה מודל שמתאים לה, היא מאוד מאוד כזאת סופר וומן, וגם מאוד לא לחוצה, ברגעים הכי הכי לחוצים, בין הסיבוב הראשון לשני, מי שזוכר, היו פה רגעים שבהם מאיר שטרית כמעט היה נשיא, בין הסיבוב הראשון לשני בבחירות לנשיאות, היה שם דרמה פוליטית, וכל הכנסת תולשת שערות, והיא ככה בקוליות מדיינת העניינים, אז גם ילדים שעושים בלגן בסלון לא הכי מלחיצים אותה. ואז היה לי חשוב, אפילו כתבתי עוד טור בעקבות הכתבה, שבאמת שכל אחת, פמיניזם אמיתי זה לא זה, פמיניזם זה מה שמתאים לכל אחת. אם זה מתאים לה זה מצוין, אבל זה לא, וזה מסר שבאמת היה לי חשוב כדי לא להשתעבד למסר של כן, כולם חייבות להיות דוקטורנטיות, אמהות ל-11 וראש סגל בבית הנשיא, ממש ממש לא. אז זה הכלל הראשון, כשאנחנו באים לארץ, שמיטה. לא רק ביחס לאדמה, ברמה הפיזית ודאי, יש הלכות שמיטה, אבל לנוח, להרפות ולדעת מה מתאים לך, להצליח להגיע לרווחה, איך הגדרנו את זה? רווחה נפשית. אז זה העיקרון הראשון, שמיטה. אחרי שהצלחנו להרפות ביחס לקרקע, אנחנו צריכים להתרגל לעוד פורמט, לא רק האדמה היא לא שלנו, אנחנו יוצאים מפה מחוסרי נכסים לגמרי הערב, כי לא רק האדמה היא לא שלנו, אלא גם הכסף. רגע, הופ, בבקשה. צדקה. אחרי הפורמט של שמיטה, הפורמט הבא שהפרשה מנסה לסגל ולהכיר לנו, הוא פורמט הצדקה. וכי ימוך אחיך. ימוך מלשון מח, יהיה יותר אני, כל המילים האלה בתשבצים, רש, דל, מח, כל המילים הנרדפות לעני בתשבץ, זה הזמן. וכי ימוך אחיך, הוא נהיה מח, הוא נהיה אני. ומתי ידו, כלומר, אנחנו רואים פה את השלב שהוא עדיין עוד לא לגמרי, הוא לא בעשירון התחתון, הוא רק ככה מתחיל להתמוטט, כן? מתי ידו אימך, הוא עדיין גם אימך, עוד מעט ניכנס לכל מילה, מה אתה צריך לעשות, והחזקת בו. גר ותושב, וחי אימך. יש פה, מהפסוק הזה, הרבה מאוד לימודים, הרבה מאוד עקרונות חשובים על צדקה, נלמדים מהפסוק, צריך לקרוא אותו טוב מאוד. קודם כל, מה זה? והחזקת בו. אנחנו מדברים על בן אדם שמתחיל להתנדנד, שמתחיל להתנדנד. רש"י מגיע ונותן פה עיקרון על, לא רק ביחס לבחור שמתחיל להתנדנד מבחינה כלכלית. כך רש"י כותב על הפסוק הזה, מה זה והחזקת בו? אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו. הוא מתחיל, הוא אמרנו, הוא לא התמוטט עדיין, הוא לא פשט רגל. למה זה דומה? רש"י נותן לנו משל, למסע שעל גבי החמור, כן? החמור סוחב איזה שק גדול. עודהו על החמור, כותב רש"י, אם המסע עדיין על גב החמור, אחד תופס בו ומעמידו, אתה עוד יכול לייצב אותו, אבל נפל לארץ, נפל, התרסק, התפזר, התבזבז, חמישה אין מעמידים אותו. אם משהו בחיים שלך מתחיל להתנדנד, מסע לחמור, מצב כלכלי, או כל דבר אחר, עדיין אפשר לייצב אותו בהתחלה, כשהמשבר מתחיל, עוד אפשר לשקם, עוד אפשר להמשיך הלאה. אם זה כבר נפל לארץ, התרסק, נשבר, עכשיו זה יכול להיות משבר בזוגיות, זה יכול להיות עם נער, נוער בסיכון, נוער שרק מתחיל המשבר, הוא עוד לא ברח מהבית. מחלות, אם אתה מאתר בזמן, הסיכוי הוא הרבה יותר גבוה. לתפוס ברגע הנכון משבר, זה נכון גם אצל הנביאים, בחורבן כללי, לא רק בחורבן פרטי. אנחנו רואים את זה בעשרה בטבת. תחילת הפורענות, עוד אפשר לתקן בצום של עשרה בטבת, תשעה באב מאוחר מדי. כלומר, אתה, יש, זה הכל הדרגתי, תמצא את זה במצב הנכון, תקשיב לנביא, או תקשיב לעצמך, או תקשיב ליועץ הכלכלי של פעמונים, שמגיע לעזור לך, להחזיר אותך לתלם, מהנקודה שבה עוד אפשר לשקם, זה והחזקת בו, זה להיות בן אדם, זה להיות חבר קרוב, לא כשהוא מתרסק גם הרבה יותר, המצלמות באות, והצומי מגיע, וזה כבר משבר גדול, והעירייה והמשטרה, ואז כולם באים. לאתר בזמן, זה דבר ראשון שהפסוק הזה מלמד, אבל אם ממשיכים להתעמק בו, רואים עוד משהו מיוחד, וחי עמך, אפשר היה לסיים בווחי, בסך כל המטרה שלי שהוא ימשיך לחיות, לא, 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 לא. פה בא רבי נחמן ואומר וחי עמך. רבי נחמן מדבר המון על תאוות הממון, הוא אומר, יש אנשים שכל כך שקועים בתאוות הממון, אין בכלל מה לדבר איתם, זהו, הם כבר מכורים לכסף, אין מה לדבר איתם. יש אנשים שעוד אפשר להסביר להם, ולהם הוא מסביר מה זה וחי עמך, עמך איתך, עמך. לא יכול להיות שאתה תגיד לעני, טוב, שיסתפק באוף פעם בשבוע, שיקנה בגדים יותר פשוטים, שיתקמצן, שיחסוך, עמך. עמך זה אומר שהוא ברמה שלך, תחלק לו כמו שהיית רוצה עמך, שיחלקו לך בצורה צודקת, בצורה נדיבה, ומה שמעניין, שיושב לו רבי נחמן מברסלב באוקראינה, ויושב לו, פגשתי, טוב, לא יודעת אפילו אם לספר את זה, פגשתי איזה חסיד ברסלב מתלהב בכניסה לעיר, די קבוע שם, תמיד הוא באורות, אבל השבוע באורות גבוהים, ואני כזה, מה גרה? טוב, אני אגיד את זה. אוקראינה ניצחה באורוויזיון. אני כזה, מה? אוקראינה ניצחה באורוויזיון, בסדר, זה לא שלהקת פרחי אומן כאילו ניצחה, לא, כל העולם, אוקראינה. בסדר, אז טוב, כאילו אווירת ברסלב זכתה, אז יושב לו רבי נחמן מברסלב באוקראינה, אוקיי, לפני 200 שנה, ואומר את הרעיון הזה של וחי עמך, ויושב הרש"ר הירש, הרב שמשון רפאל הירש, יושב בגרמניה, לפני ככה כ-200, כ-150 שנה, ומסתכלים שניהם על המילים וחי עמך, ואומרים אותו דבר. תראו מה אומר הרב שמשון רפאל הירש, תראו מה הוא אומר על הנקודה של וחי עמך. אמרנו, כל משפט בפסוק הזה אפשר ללמוד ממנו. אז הוא אומר ככה, אין אתה חי רק למענך, ואין אתה רוכש רק למענך. אמת, עליך לדאוג לעצמך תחילה. כן, גישה גרמנית, יקיד, אתה צריך לדאוג לעצמך, קודם כל להתפרנס, עליך לרכוש את האמצעים שמכשירים אותך למלא את תפקיד חייך, אך גם זהו אחד מתפקידי חייך, עליך לרכוש את האמצעים המכשירים אותך לסייע לאחיך, שהרי אחיך קשור עמך, ועליך לסייע גם לו להשיג את ייעוד חייו, אתה רוכש למענך ולמענו. חייו קשורים עמך ועם חייך, והוא מסיים, וחי אחיך עמך. כלומר, יש לנו פה דגש על שתי המילים האלה, אני מסייע לו כי אני רואה אותו ברמה שהיא כמוני, לא כאיזה מסכן שאני חייב. זה צדקה ברמה הפיזית, לתת כסף, לתת ממון, כמו שדיברנו על שמיטה ברמה הפיזית ושמיטה ברמה הרובד היותר רוחני. גם בצדקה, יש צדקה של לתת כסף, ויש צדקה נוספת. אז תמיד ידעתי שאצל הרבי מלובביץ', כשמדברים על אני, ישר הפרשנות היא שבדורנו, ביטוי מפורסם, אין אני אלא בדעת. עניות זה אומר בן אדם שהוא אני מידע, ידע יהודי בסיסי, והמאבק האמיתי של הרבי מלובביץ' לא היה בעוני, הוא היה בבורות, בהתבוללות. בתי חב"ד אומנם מספקים אוכל ושתייה בכל רחבי העולם, אבל זה רובד, אמרנו, זה הרובד הפיזי. ברובד הרוחני, האח שהוא אני, זה, והיה לי ברור שכדאי להביא פרשנות בכיוון הזה, כי באמת יש אין סוף מקורות אצל הרבי מלובביץ' על הנקודה שצדקה, זאת צדקה הכי גדולה להחזיר בן אדם בכלל להיות משהו, לתת לו את הידע שהוא בכלל שלו, וזה עבדה שצריך להחזיר לו וכולי. כלומר, העני יכול להיות העשיר הכי עשיר, אבל אם הוא לא יודע, אתה חייב לתת לו את זה. ואם אתה, תמיד הוא היה חוזר על ביטוי מפורסם, שאם אחד, בן אדם אחד יודע א' וב', הוא לא יודע ג', הוא יודע א' וב', ולידו יש אדם שיודע רק א', אז זה שיודע א' וב' חייב ללמד את השני גם את הב'. כלומר, כל אחד הוא אני במובן מסוים, ואתה נותן לו, זאת הצדקה שאתה צריך לתת. אבל אז ראיתי מקור אחר, מכיוון אחר, של רבי חיים בן עטר, האור החיים, האור החיים הקדוש, שגם מפרש בכיוון הזה. שוב, בואו תסתכלו על הפסוק, כי כל מילה כאן, כן, וכי, ימוך, אחיך וכולי, אומר לנו רבי חיים בן עטר כך, פרשה זו, תאיר האדם על רוח השם, אחינו אשר שכן בתוכנו, ואמר, כי ימוך אחיך, מה זאת אומרת שהוא נהיה אני? שהוא רוח החיים אשר נטע בתוכנו לחיותנו. אם ראה האדם כי לא העיר בתורה ולא במצוות, כי אין אני, כי אם מן התורה והמצוות, ושוב, מה זה שידו מטה, והחשיך אורו והודו, אימך, פירוש לצד היותו אימך הוא שנתמוטט, שזולתך היה אורו מאיר מסוף העולם ועד סופו, ותמצא שיבקש השם להחזיר לו הרוח. אז מה השם מצווה אותך? ויצב השם, והחזקת בו. פירוש שהתחזק לשוב בתשובה, להשיבו למכונו. הוא מסתכל על הפסוק הזה, וכל מילה הוא מפרש בצורה אחרת. מדובר על עוני שהרוח שלנו נופלת, והיא כמעט מתה, וצריך להחזיק אותה, וצריך לחיות אותה מחדש. כלומר, זאת צדקה ברמה שאנחנו עוזרים לעני, שאנחנו דור עני, ואנחנו עוזרים בעצם לאנשים להחזיר את הכסף הזה שהוא שלהם, כסף במרכאות. אז דיברנו על שמיטה ברובד פיזי וברובד רוחני, דיברנו על כסף ברובד הפיזי וגם כסף שזה בעצם לתת לבן אדם את הידע הבסיסי ששייך לו. והנקודה השלישית, והיא ממש, סליחה, אבל היא כמעט סודית, היא נסתרת, היא לא נושא שמיטה, הצדקה, זה מילים שכבר שמענו בחיים. הנקודה השלישית שהפרשה דורשת מאיתנו, לא מדוברת כמעט בכלל, או שאני לא במקומות הנכונים, אני לא כל כך שמעתי עליה עד השבוע. הנקודה השלישית אחרי שמיטה ואחרי צדקה היא, במילה אחת, הונאה. ולא תונו איש את עמיתו, מבקשת מאיתנו הפרשה, ויראת מאלוקיך, כי אני השם אלוקיכם. ולא תונו איש את עמיתו. מה זה הונאה קודם כל? הונאה, הכוונה היא לא היחידה לחקירות הונאה, היא לא, כולנו יודעים הונאה ברמה הפלילית, כלומר, הונאה, פרשיות, מרמה, רוב, אני חושבת שרוב ילדיי נולדו בצל פרשיות אולמרט. עכשיו כשאני חושבת, תמיד זה, הוא נולד עם טלנסקי, והוא נולד עם שולה, והוא במעטפות האלה, והוא בהולילנד, כאילו אתה מלווה לאורך השנים, הייתי כתבת לעיני משפט, לא, הכוונה היא כמובן לא להונות ככה, אבל לא על זה מדבר הפסוק הנוכחי ולא תונו. כשאנחנו מסתכלים בחוק העונשים, אנחנו מכירים, כן, במשפט הפלילי יש לך, בדיוק הסתכלתי ככה לקראת השיעור, אז יש קבלת דבר במרמה, ויש קשר להונות. יש הרבה סוגים של הונאה. יש התחזות כאדם אחר, יש הודעה כוזבת בהתחייבות, יש התחזות כבעל תעודה. זה סעיפים של הונאה על פי הדין הפלילי בישראל, כן, של חוק העונשים. הפרשה בעצם מבקשת מאיתנו להתייחס לעולם תוכן אחר לגמרי. מה שדיברנו עליו זה הונאה כספית, הונאה של ממון, והיא מחדשת צמד מילים, שוב, לא כל כך פופולרי, הונאת דברים. לא צריך מעטפות סתר ולא צריך הקלטות סתר, הונאת דברים זה דבר שהוא הרבה, לצערנו הרבה יותר פשוט וקל וגם יומיומי. יש במסכת בבא מציעא, הם חז"ל פורסים לנו מניפה של דוגמאות מה זה הונאת דברים, על פי מה הכוונה לא להונות אחד את השני, ובואו ננסה למצוא מחנה משותף בין כל הדוגמאות הקטנות, באמת קטנטנות שנביא פה, באמת באמת דוגמאות קטנות ומילוליות, הונאת דברים, זה הכל נעשה בדיבור, אנחנו יוצרים מציאות של הונאה, מציאות הלכתית של הונאה. דוגמה ראשונה, אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו, זכור מעשיך הראשונים. בן אדם חטא והפסיק, חזר בו, אתה אל תגיד לו, פעם עשית ככה וכך. היום זה קצת שונה, בן אדם יכול לחזור בתשובה ואז לעשות ציבור הופעות, כל מה שהוא עשה בעבר, ולהראות וידאו וכו', זה עניין שלו. אבל אתה לא בא ומצער בעל תשובה ואומר לאורי זוהר, חוף מציצים, אני עוד מחכה לסרט ההמשך. אתה, אני זוכר אותך מזה. אתה לא, אם הוא מדבר על זה, זה בסדר. אתה לא בא לבעל תשובה ומזכיר לו את מעשיו הראשונים. אם היה גר ובא ללמוד תורה, אל יאמר לו, פה שאכל נבלות וטריפות, שקצים ורמסים, בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה, אתה לא מדבר ככה לאדם שרוצה להצטרף לעם שלך. עוד דוגמה. אם היו מבקשים תבואה ממנו, זה אפילו יותר עדין, באים אליי מבקשים ממני תבואה, לא יאמר להם, לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה, ויודע בו שלא מחר מעולם. זה ממש, אני סתם, אל תשקר, אל תבזה, לא אותו, לא אותם, ידפקו לכם בדלת, אתם מוכרים תבואה? לא, אז אלבת קצת אותו וקצת אותם, הוא לא מוכר תבואה, הוא משהו אחר, הם כאילו הציגו את עצמם, זה לא, אל תונה אותם בדיבור שלך, הוא לא מוכר תבואה, אל תשלח אותם לבית ולרחוב שלו. עוד הגדרה עדינה, לא יאמר למוכר, זה קשה, בכמה חפץ זה, והוא אינו רוצה לקח, אתה בכלל לא רוצה לקנות, אתה בכלל לא רוצה לקחת, אתה לא נכנס לחנות וסתם מתעניין במחירים, סתם, סתם, סתם. עכשיו, זו שאלה, לפעמים אתה אומר, טוב, אני אולי כן, אני לא, יכול להיות שיום אחד אני ארצה לקנות את הרולס רויס הזה לבעלי, אבל כרגע לא יאמר למוכר כמה זה עולה, אל תשגע את המוכר, אם אין לך שום כוונה, אפס כוונה לקחת. רבי יהודה אפילו מחמיר את זה ואומר, רבי יהודה אומר, אף לא יתלה עיניו על המקח, אפילו לא יתלה את העיניים שלו בסחורה וכאילו יעשה מבטים בשעה שאין לו דמים. אם אין לך כסף בכיס, אתה, זה הונעת דברים כלפי המוכר, הוא חושב שאתה כן רוצה לקנות, אתה מתבונן בתור קונה, כשבעצם אין לך כסף. יש קטע ספרותי שפרופסור נחמה לייבוביץ' מתארת בדיוק על הדוגמאות האלה של חזל שהיא מביאה אותם, והיא כותבת על סיטואציה משעשעת שהיא אומרת שגם היא הונאה על ידי דיבור. נכנסת אישה לחנות, מתחילה לנדנד, לרחרח בסחורה אחת, לדרוש בסחורה אחרת, הורדנה לי מן המדף העליון את בד פלוני, ואחר כך אריג אלמוני, ושוב עקימת שפתיים, והצבעה על סחורה אחרת, ובכמה זה, ובכמה זה, וכל זאת לשם תענוג בלבד, וכדי שיעבור הזמן הפנוי, עד שיגיע האוטובוס המיוחל. כלומר, היא מצאת הדרך לחכות לקו 2, לשגע את המוכר עם כל מיני בדים, זאת הונאת דברים. יש עוד המון דוגמאות, פקיד שמטרטר בן אדם בלך ושוב, ביטוח לאומי, משרד הפנים, אתה סתם מטרטר, סתם מטרטר בן אדם. מפקד שמטרטר סתם חיילים, סועד שסתם מציק למלצר במסעדה, סתם, לא אמיתי, סתם. מה משותף לכל הדוגמאות האלה? התנסות, התאמרות, נחמה מגדירה את זה, השתלטות. כלומר, איזושהי יכולת בסך הכל מילולית, אני במעמד גבוה ממך, אני אגיד לך משהו לא נכון, אני אעליב אותך, אני יכול לטרטר, יש לי איזה, אני כאילו, אתה רק המוכר, אתה רק המלצר, זה דוגמאות בדרך כלל כלפי חלשים, בעל תשובה, גר, מלצר, חייל, אדם בתור בביטוח לאומי, זה דוגמאות שאתה מתנשא עליו. גם ברמה האינטלקטואלית, יש הונאת דברים. זה הרמב״ם כותב. אם נשאלה שאלה של דבר חוכמה, שאלו איזושהי שאלה, לא יאמר למי שאינו יודע אותה חוכמה, מה תשיב בדבר זה? גם זאת גרימת צער על ידי דיבור וסוג של התנסות והשתלטות. אתה יודע אם אתה יודע שהוא לא יודע, אל תביך אותו. למה אתה שואל אותו מול כולם? בשביל מה? עכשיו, לכאורה, מה יותר חמור? הונאת ממון או הונאת דיבורים? פה זה כולה דיבורים, קלם פאדי, בסך הכל מילים, כן? הגמרא, אנחנו ממשיכים שם עם בבא מציע, עם אותו מקור, גדול הונאת דברים מהונאת ממון, שזה ניתן להישבון, אפשר להשיב אותו, וזה לא ניתן להישבון. כסף אפשר להחזיר, תחזיר, 100 שקל, הונאת בכסף, פלילי, תחזיר. איך אני יכול להחזיר הונאת דברים? ולא תונו איש את עמיתו, זה מסובך הרבה יותר ממה שחשבתי. כדאי לעבור, יש בספר החינוך, מי שגם הוא מגלה לראשונה כמוני את כל העולם תוכן הזה של דיבורים, כדאי לעבור בתוך ספר החינוך, מפרטים, לא נספיק לעבור על הכל כאן, אבל הוא מפרט בהרחבה. הוא אומר שם שיש כל כך הרבה דוגמאות שאי אפשר להביא את כולם. הבאנו פה רק איזה כמה, 5. בעצם החיים מלאים בעוד אין ספור דוגמאות, וצריך לחשוב בתבונה מתי זה הונאת דברים. אבל כן, יש עוד כמה עקרונות ששווה לצטט על הנקודה הזו. מכירים את הציטוט? זה ציטוט דווקא כן מפורסם. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. זה מגיע משם, בבא מציע, מאותו דיון ארוך על, על, על מהי הונאת דברים, ואיפה במיוחד צריך להיזהר בהונאת דברים, בדיבור של התאמרות והשתלטות ועלבונות, כרגיל, בין בני זוג, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו, ועם ילדים. ספר החינוך, אחרי שהוא גומר להסביר כל מצווה, הוא אומר על מי היא חלה, איפה היא חלה, יש מצוות שרק בבית המקדש, יש מצוות רק לכהנים, יש דברים רק לגברים, רק לנשים. תשימו לב, הוא נותן פה גם איזה הערת הזרה ביחס לילדים, וזה מאוד מעניין מה שהוא כותב, ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות, ואפילו בקטנים, ראוי להיזהר שלא להכאיבם בדברים יותר מדי. זה אקסטרה שהוא אומר לנו, לשים לב גם כלפי ילדים, חוץ מ, הוא אומר, מה שצריך לחנך אותם שיקחו מוסר, אבל הוא אומר, אפילו בבניו, בנותיו ובני ביתו של אדם, מי שמקל לא לצער אותם בעניינים האלה, ימצא חיים, ברכה וכבוד. כמה זה בתוך הבית. אפשר להגיד, טוב, גר, מתי לאחרונה פגשתם גר, בעל תשובה, בחנות, אני לא אליב את המוכר, הוא לוקח את זה גם לתוך הבית, הדיבור הפשוט לבן הזוג ולילדים. ודיברנו, בעצם המון המון דוגמאות של, בשלושת המישורים אמרנו שנדבר על, גם על הפיזי ואז על הרוחני, אז ראינו את זה בשמיטה, ראינו את זה בצדקה, אבל גם בהונאה יש עוד רמה של הונאה. מה שדיברנו עליו זה אמנם חדש, אבל זה הכי פשוט שיש. רבי נחמן, זה לא, זה בפירוש שלו על התורה, אני כבר לא אומרת שפרשנויות קבליות וחסידיות עמוקות, אבל בפירוש שלו על התורה הוא דורש מאיתנו עוד דבר. לא להונות את עצמנו. הונאת דברים עצמית, שהאדם מונה את עצמו. וכלל ויסוד, כותב רבי נחמן על הפסוק הזה, ולא תונו איש את עמיתו, עזוב רגע את החבר, עזוב את הגר, עזוב את הפקיד בביטוח לאומי, אל תבלבל את עצמך. כלל ויסוד, הוא כותב, כל התורה כולה הוא, שצריכים להיזהר מאוד, לבלי להטעות, קודם כל את מי? את עצמו, בזה העולם. כי העולם הזה מטעה את האדם לגמרי, וכמו שבכל הקניינים והמסע ומתן צריכים להיות נזהר מהונאות ותאיות, כמו שאתה חשבונית אתה בודק, חשבון אתה בודק, החזרים, מס, גז, ארנון, המים, אז למה בעיקר הקניין של האדם בעולם הזה, הוא אומר, עיקר הקניין של האדם בעולם הזה, שהוא לקנות תורה ומצוות, צריכים גם כן להיזהר מהונאה וטעות. הוא לא אומר את זה על ההם, החילונים, הם לא יודעים, על הבן אדם שחושב שהוא בתוך התחום של התורה, להיזהר מבלבול, להיזהר מלא, לא תונו גם את עצמכם. זאת עוד רמה שהוא, שרבי נחמן דורש מאיתנו בהונאת דברים. הוא ממשיך ואומר שאחת הדרכים היא להיות קשור לאדם גדול, או בלשונו זה צדיק אמיתי, להיות קשור לצדיק אמיתי, ואתה יכול להינצל מהרבה בלבולים ושטויות והונאות והטעיות שהעולם הזה מטעה אותנו. הדבר הכי מוזר בעיניי ביחס להונאת דברים היא באמת הרייטינג שלה. אני שמעתי המון על שבת והמון על שמיטה, וכולנו שומעים מלא כשרות ועל חגים וכולי. זאת מצווה לא מספיק מדוברת ופופולרית, ומאוד כנראה מעשית ופרקטית ויומיומית. אני רוצה לסכם, דיברנו על עצם הקשר שלנו עם הארץ הזאת, כי תבואו אל הארץ, ועל כך שזה מחייב אותנו, וראינו מתוך הפרשה רק שלושה סוגים של מחויבויות, לשמות יחס נכון לקרקע, יחס נכון לכסף, וגם יחס נכון לדיבור, שנהיה בעזרת השם ראויים לארץ הזאת, מאוד מתאים בין יום העצמאות ליום ירושלים. בשבוע הבא, בעזרת השם, גם ל"ג בעומר וגם מסיימים את ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, אתם מוזמנים. תודה רבה לכם ולילה טוב. תודה.